סיימנו את ספר בראשית. המדרש אומר, בפרשת בראשית, אמר רבי סימון, חמישה פעמים כתיב כאן אורה, כנגד חמישה חומשי תורה. ויאמר אלוקים יהי אור, כנגד ספר בראשית, שבו נתעסק הקדוש ברוך הוא, וברא את עולמו. ויהי אור כנגד ספר בלשמות, שבו יצאו ישראל מאפילה לאורה. וירא אלוקים את האור כי טוב, כנגד ספר ויקרא, שהוא מלא הלכות רבות. ויבדל אלוקים בין האור ובין החושר, כנגד ספר במדבר, שהוא מבדיל בין יוצאי מצרים לבאי הארץ. ויקרא אלוהים לאור יום, כנגד ספר משנה תורה, שהוא מלא הלכות רבות. כן, ספר בראשית, ויאמר אלוקים, יהי אור, יצירת האור. ספר בראשית זה ספר הבריאה. והוא בא ללמדנו. כל מה שיש בתורה צריך מזה ללמוד הוראות. התורה היא הוראה. גם פרשת בראשית. זה לא רק סיפור של מעשה בראשית, סיפור הבריאה, אלא הדרכה. הקדוש ברוך הוא מדריך אותנו. כי אנחנו צריכים ללכת בדרכיו. יש מצווה מיוחדת, והלכת בדרכיו. מה הוא בורא? אף אתה בורא. מה הוא יוצר? אף אתה יוצר. מה הוא עושה? אף אתה עושה. צריך ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, ולהיות מחדשים. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית. בראש וראשונה, אדם צריך ליצור את עצמו. ועשיתם את כל מצוות, ועשיתם אותם, אומר הפסוק, ועשיתם אותם, ועשיתם אתם. כשאתם עושים את המצוות, אתם עושים את עצמכם. אתם יוצרים בתוככם את הכוחות הרוחניים, את האמונה, את הנשמה הפנימית שבתוככם, וזו יצירה, וזו עשייה. ואדם יכול לבנות בתוכו כוחות חדשים, כוחות אמוניים, כוחות פנימיים, והופעות רוחניות, אמוניות, גדולות מאוד מאוד, וזה בעצם יצירה, עשייה של יש מאין. ולא רק את עצמו. כאשר אדם הולך בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, מתאים את עצמו לרצונו של הקדוש ברוך הוא. אצל הקדוש ברוך הוא, מה שהוא רוצה, הוא יכול. אין לו מגבלות. מה שהוא רוצה, הוא גם יכול לבצע. הרצון שלו זה המימוש שלו. הוא רוצה ויש. האדם, הקדוש ברוך הוא ברא לאדם גם כן כוח רצון. וכוח הרצון הזה שהקדוש ברוך הוא ברא לאדם, כוח הבחירה, כוח הרצון, הוא נמשך מהרצון האלוקי. הוא נקודה, הוא ניצוץ מהרצון האלוקי. ככל מה שהרצון של האדם הוא יותר תואם את רצון השם, הוא מתאים את עצמו לרצונו של הקדוש ברוך הוא, מה הוא רחום, אף אתה רחום, הוא מתאים, הוא רוצה מה שקדוש ברוך הוא רוצה. אז הרצון שלו נעשה כוח פועל, כוח יוצר, כאילו הוא ברצונו נמשך רצון השם. ורצון השם הוא רצון פועל, רצון יוצר. וזה מה שאנחנו לומדים בספר הזה, בפרשת בראשית. קדוש ברוך הוא בורא, קדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד, אף אתה תהיה יוצר. ניתן לנו הכלי שהקדוש ברוך הוא יצר את עולמו, התורה. התורה היא הכלי היצירה שבה הקדוש ברוך הוא יצר את עולמו. והיא המקיימת את העולם. וכשאדם עוסק בתורה ומקיים את התורה, אז הוא ממשיך את היצירה. ממשיך, מחדש. היצירה היא לא בהכרח לא בהכרח צריכה כל הזמן להימשך. הקדוש ברוך הוא כל הזמן מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית. על ידי מה? על ידי התורה שמופיעה בתוך ישראל, בתוך העולם. כשהתורה מופיעה בעולם, אז העולם קיים. התורה היא יוצרת ומקיימת את העולם. ומי, ואיפה, איך התורה מופיעה? על ידי לומדיה, על ידי עושה, על ידי מקיימיה. אז זה הדבר הראשון שאנחנו למדנו בספר הזה. אלפיים שנות תוהו, אלה שנים, שליש משנות העולם, שהם מתבארים בשתי הפרשיות הראשונות. אנשים של תוהו, אנשים שהיה בהם פער גדול מאוד בין הכוחות הרוחניים לבין הכוחות המעשיים. הנשמות הרוחניות היו גבוהות מאוד מאוד. האריכו ימים ארוכים, אבל הם לא התחברו אל המציאות, אל המעשים, אל הנפשות, אל הכל, צד המעשי שבפועל. הם שטו במרומים. והמציאות וההתנהגות בפועל הייתה נפולה, הייתה ירודה. עד כדי כך שהיה צריך אחרי עבור כאלף שנים, צריך היה לחדש את הבריאה עוד פעם, להביא את המבול ועוד פעם להתחדש על ידי נוח ומשפחתו. עברו עוד קרוב לאלף שנים, עדיין לא נוצר החיבור בין הצד הרוחני הגבוה מן הצד המעשי. ותופעות כאלה של נשמות של עולם התוהו יש בכל דור ודור. אנשים שהרצונות שלהם הם מרקים, שחקים, אבל יש פער גדול בין היכולת ובין הרצון, ואז קורים משברים. ואז הרצון הוא פורץ בדרכים לא נכונות, בדרכים מוטות, בדרכים של הרס. עד שבא אברהם אבינו, והוא חיבר בין הנשמה העליונה שבו לבין הכוחות המעשיים בפועל, הוא הביא את כל הגובה הרוחני העליון שבתוכו אל המימוש בפועל. והוא מקיים, מקבל מצווה מיוחדת, מצוות מילה, שהיא בעצם מבטא את הקדושה שבפועל, מבטא את עניינו של אברהם אבינו. הוא חיבר את הצד הקדוש העליון האמוני הרוחני עם ההתנהגות בפועל. אנחנו מגיעים אל האבות, והאבות נקראים ישרים, וספר בראשית נקרא ספר הישר. ושוב פעם, זה לא רק סיפורים שאנחנו שומעים על האבות, אלא הדרכה ללכת, כל אדם צריך להגיד, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי אברהם, יצחק ויעקב. מאברהם אנחנו לומדים אמונה. אמונה ואהבה. אברהם נקרא אברהם הוא אבי. ואברהם המאמין הגדול והאמין בשם והחשביה לו צדקה. אברהם הפיץ את האמונה בעולם. את הנפש אשר עשו בחרן. האמין בשם, אמונה גדולה, עמוקה מאוד מאוד, כל כך איתנה וחזקה שהיא יצרה יסוד, בסיס, שממנו אחר כך כל הדורות כולם ממשיכים. אברהם, אבי האומה, האבא הראשון שלנו. וכשיש אמונה גדולה, אמונה גדולה בפירושו של דבר, הכרה שריבונו של עולם ברא את עולמו, הכרה שהקדוש ברוך הוא שברא את עולמו הוא טוב, הוא ברא את הבריאה כדי להיטיב. ומתוך כך יש, המאמין הוא בוטח, הוא נושען, המאמין נשען הקדוש ברוך הוא. אמונה זה לתת אמון, זה לפתוח, לפתוח בקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא כל הזמן רוצה את טובתנו, כל הזמן, בשביל זה הוא ברא אותנו, כי הוא ובריאותיו שלו הוא רוצה בקיומם. אם הוא לא היה רוצה, לא היה צריך, לא היה בורא. וכשיש אמונה גדולה ועמוקה בריבונו של עולם, אז אדם גם מאמין בעצמו. ומאמין בכוחותיו, ושמח, וגם הוא מאמין באחרים, הוא נותן אמון באחרים, וכל הקיום של העולם הוא בנוי על האמונה, על האמון. זה הכוח המחבר בין כל, בין כל החלקים ש, של הבריאה כולה, ובין, בין האנושות ובין בני אדם. וכמובן, כשהאמונה היא גדולה ושלימה, אז גם בתוכה יש אהבה. אהבה, הרגשה של קשר, של שלחות, כולנו נבראים של הקדוש ברוך הוא. עם ישראל הוא העם המיוחד שבתוך, בתוך כל הכלל כולו, הלב שבאומות, שחיים את החיבור הזה, את היחד הזה, של כל ישראל שמחוברים זה לזה. האמונה ואהבה. זה אברהם אבינו מלמד אותנו. ואחריו בא יצחק ולמד אותנו את מידת היראה. פחד יצחק מלמד אותנו להכיר את הגדולה האלוקית, להריץ את הגדולה האלוקית, להרגיש את הגודל העליון של הגדולה האלוקית, ולהתפתל לפני הגדולה הזאת. אברהם מידת אהבה, יצחק מידת היראה, ויעקב, מידת האמת, מחבר את שתי המידות ביחד, משלב את שתי המידות ביחד. בעל התניא, בספרו על פרשות השבוע, אומר אותו הדבר על, על השבטים. יהודה, השבט הראשון, ראובן, ראובן, ראו. זאת אומרת, ראייה. ראייה, פירושו של דבר, הכרה, הסתכלות, התבוננות, זה בעצם מידת אהבה. שמעון, שמיעה, הראייה והשמיעה. השם שמעתי, יראיתי. השמיעה היא פסיבית, אהבה היא, הראייה היא אקטיבית. אדם מסתכל, רואה, מתחבר, ואדם שומע, מדברים אליו, הוא מקשיב, הוא פסיבי, זאת מידת היראה. כאילו כל שבט ושבט הוא מופיע כאן עוד איזה תכונה, עוד איזה מידה של, של, של קישור לריבונו של עולם. ולוי, אתה ילווה אישי עליי, לוי הוא מחבר את שתי המידות האלה ביחד, גם את האהבה וגם היראה. אני אומר בקצרה, ויהודה, מה אחרי זה יש אחרי שלושת ה... גם אהבה וגם היראה וגם השילוב של שניהם. יש את ההתבטלות המוחלטת, זה יהודה. זאת אומרת, אפשר להתחבר אל ריבונו של עולם, אוהבים אותו, במידה הזאת, יראים ממנו, יראים ואוהבים. אפשר להתבטל ולבלה בתוך הגדולה האלוקית, כאילו זה לא שני דברים הנבראים והבורא, הבריאה מתבטלת כלפיו. האדם מתבטל, הוא כאילו בלוע בתוך הגדולה האלוקית, הוא לגמרי... כמי שאינו. זאת הייתה מידתו של יהודה, ענווה. ועל כן הוא זוכה למלכות, כי זה הבה עתליא. כי גודל הענווה, גודל ההופעה העליונה. אברהם ענב, משה ענב, דוד ענב, כל המנהיגים הכי גדולים בישראל, הבולטים, חז"ל מציינים אותם ש... מידתם הייתה מידת הענווה. אם כן, ספר בראשית, ספר הישר, ספר המידות, דרך ארץ קדמה לתורה. לפני שאנחנו, שעם ישראל מקבל את התורה, יש בניית היסודות הבריאים, המידות הטובות. לגשת לתורה מתוך מידות חס וחלילה מקולקלות, זה... לקלוט את התורה לא נכון. וצריך מקודם ליישר את המידות. ואחרי זה, בא, יש מקום ללימודה של תורה. דרך ארץ קדמה לתורה. אנחנו באים לפרשה האחרונה, פרשת ויחי. אני רוצה להביא לפניכם כאן את דברי הזוהר. ויקרבו ימי ישראל למות. תנא אמר רבי חייא. מקודם כתוב ויחי יעקב בארץ מצרים, לשון יעקב. בחייו הוא נקרא בשם יעקב, וכאן במיטתו הוא נקרא בשם ישראל. אלא לא נאמר כאן ויקרב יום, אלא ימי, וכי אדם מת בכמה ימים? שואל הזוהר. הלא ברגע אחד אדם מת. אלא כאשר הקדוש ברוך הוא רוצה להשיב הרוח אליו, כל ימי אדם בעולם הזה נפקדים ועולים בחשבון. ואז הוא מת. אשרי מי שהימים קרבים לפני המלך בלא בושה, שאין בהם עבירות, ולא נידחים הימים לחוץ. בשביל כך נאמר, בצדיקים קריבה, שהימים קרבים לפניו בלא בושה. אוי לרשעים שעליהם נאמר דרך השעים כאפלה, לא ידעו במה יקשלו. לפיכך נאמר ויקרבו ימי ישראל. לא נאמר יעקב, שישראל שלם יותר. ואף על פי שגם ביעקב נאמר ישתם שלם, בכל זאת ישראל שלמות יותר. ממשיך הזוהר. רבי יהודה פתח, החרשים שמעו, והעברים הביטו לראות. החרשים שלא מצייתים לתורה, והעברים שלא מסתכלים על מה שהם קיימים, שבכל יום ויום קרוז מכריז ואין משגיחים בו. כל ימי אדם עומדים וקיימים, ובכל יום כשמגיע יומו, מזהירו את האדם שיעסק ויתנהג כמובן כפי שצריך להתנהג. כאשר אדם עושה עבירות, אותו היום עולה בבושה ומעיד עדותו ועומד מבחוץ, עד שיעשה אדם תשובה. ואז חוזר היום למקומו. ואם לא שב, היום הזה משתתף עם רוח מבחוץ, ומתחבר לאדם להרע לו כל עוד שלא שב. ובסוף הימים נחסרים, אילו הימים שהוא לא, שבהם חטא, אוי לו לאותו איש שגרם הימים, ולא נשארו לו ימים לעמוד לפני המלך ולהתקרב אל המלך הקדוש. הימים, אומר הזוהר, אל לבושי יקר, שמתלבשת בהם הנשמה, אוי לו למי שאין לו לבוש, אשרי מי שיש לו לבושים. למדנו, וידעו כי ערומים הם, ערומים מהמצווה, מלבוש היקר שנעשה מהיום. וזה שאמר, גולמי ראו עיניך, ועל ספרך כולם יכתבו, ימים יוצרו ולא אחד בהם, שלא נשאר אף יום להתלבש בו, עד שעשה אדם תשובה. והקדוש ברוך הוא קיבל אותו ועשה לו בגד לבוש חדש. וזה מה שכתוב באברהם, ואברהם זקן בא בימים, שבא לבוש בכל הימים. וביוב מה כתוב? ארום יצאתי מבית אנימי, וארום אשוב שם, שלא נשאר לו לבוש. ובלבוש הזה התקיימו הצדיקים, יקומו הצדיקים לתחייה, שכתוב התייצבו כמו לבוש. ומי שזכאי מתלבש בלבוש של עצמו ובלבוש של אבותיו, אשרי חלקו של יעקב, שאמר בביטחון ושכבתי עם אבותיי, שזכה להיות קשור למדרגה, להיות לבוש בבגדי יקר שלהם. כל יום לבוש נוסף של האדם. כל יום ויום, אם אדם עושה בו את רצונו של הקדוש ברוך הוא, לבוש יקר. ולא, וידעו כי ערומים הם. אין תקנה ליום שעובר. לכן, אומר הזוהר, צריך אדם להיות ערני בזה. ממשיך לנקודה נוספת כאן בפרשה. ויקבצו, יקבצו ושמו בני יעקב. כבר הזכרנו פעם, אבל ראוי להזכיר עוד פעם. בשעה שהיה יעקב אבינו נפטר מן העולם, קרא ל-12 בניו, אמר להם, שימו אל ישראל שבשמיים אביכם. שימו אל ישראל שבשמיים אביכם. שמה יש בלבבכם מחלוקת על הקדוש ברוך הוא? אמרו לו, שמה ישראל? אבינו, כשם שאין בלבך מחלוקת על הקדוש ברוך הוא, כך אין בלבנו מחלוקת אלא השם אלוקינו, השם אחד. אף הוא פירש בשפתיו ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אני רוצה קצת להרחיב את העניין הזה, שמע ישראל הוא ברור שם כבוד מלכותו לעולם בהם. חז"ל אמרו לנו משל, שמע ישראל אמר משה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד אמר יעקב אבינו. משה לא אמר, האם אנחנו נאמר או לא נאמר. משה רבינו אמר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. ויעקב אבינו אמר, כמו שכתוב כאן במדרש, למי לשמוע? לאבא או לרב? למשה רבינו או ליעקב אבינו? איך לעשות? בעיה. אז נמצאה פשרה. להגיד בלחש. להגיד בלחש זה דברת, זה לא ממש להגיד, ולא לא להגיד. אם משה רבינו ישאל אותנו, אמרתם? כן. אם יעקב, סליחה, אם יעקב ישאל אותנו, אם אמרנו, ברוך שם כבוד מרותו, נעים. משה ישאל, נגיד, לא, לא ממש, לא ממש אמרנו. לא אמרנו ולא ממש כן אמרנו, זה מין פשרה כזאת. אבל עומק הדברים. המהר"ל אומר שברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה אמירה עמוקה מאוד, גבוהה מאוד. זה אמירה של הנשמה. ולכן צריך לומר את זה בלחש. כי זה משהו פנימי, מאוד מאוד עליון. המלאכים אומרים ברוך שם, כך הם מברכים את הקדוש ברוך הוא, ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. בבית המקדש, על כל ברכה וברכה, לא אומרים אמן, אלא אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כי בית המקדש הוא מקום מקודש עליוני מאוד, שם מתאים לומר את הברכה הזאת. זה מקום שצריך, מקום פנימי, מקום עליון, מקום ניסה. על כן, שמע ישראל זה משהו גלוי. השם, השם אלוקינו, השם אחד, אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא בהופעתו בעולם, וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה משהו למעלה מן העולם. הנשמה מבקשת להגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אבל החלקים הגלויים של ה... החוכמה, ההבנה, הנפש של האדם, הם לא במדרגה הזאת. ולאדם יש גם נשמה, וגם רוח, וגם נפש. אז הפתרון, כביכול, אומר המהר"ל, שמע ישראל בקול רם, וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, פנימי, למעלה, עליוני, חוץ מיום כיפור, שביום כיפור שכולם מתעלים כמו למדרגה של מלאכים, אז אפשר גם להגיד בקול רם, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. הרב מסביר את הדברים באופן אחר קצת. הרב מסביר בסידור, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה בעצם אמירה מאוד מאוד עליונית. אנחנו מדברים על ההופעה העליונה, הנישאה, שהקדוש ברוך הוא למעלה, למעלה מכל השגה, השם אלוקינו, שמופיע אלינו, שאנחנו, הוא אלוקים שלנו, הוא, השם הוא אחד, זה, היה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. זה, השם הוא למעלה, למעלה מכל המציאות, למעלה מכל השגה. כל מה שאנחנו משיגים, זה לא משיגים רק את גילויה ותופעותיו, לא ממש את ה... אפשר להשיג את הקדוש ברוך הוא. לא יראני אדם וחי. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד מדבר על ההופעה האלוקית בעולם, על המלכות. על שם, כבר מופיע שם. מופיע מלכות, הקדוש ברוך הוא למעלה משמות. אפשר, כשקוראים שם, זה תואר, זה הכרה, זה מושג. והקדוש ברוך הוא למעלה מכל המושגים, למעלה מקום שם. אבל הוא מופיע בעולם כאן. אנחנו רואים אותו על ידי מעשיו, על ידי פעולותיו, על... הוא ברא את עולמו, מנהיג את עולמו. וזה, והברוך שם, כבוד מלכותו לעולם ועד, זה אמירה שמאוד מאוד מדברת אלינו. אנחנו מדברים על מה שאנחנו רואים. אנחנו רואים את הגדולה האלוקית שמופיעה בעולם, את הבריאה הנפלאה הזאת, את השמיים, את הארץ, את הצמחים, את הנבראים, את האנושות, את החוכמה שיש באנושות, שהכל הקדוש ברוך הוא ברא, ורואים נפלאות השם, וזה גורם התפעלות עצומה על הגדולה האלוקית. אבל כל מה שאנחנו מתפעלים ומתרשמים, זה ממה שאנחנו משיגים, והוא למעלה מכל זה. ואת כל העולם הזה שאנחנו מתפעלים מאוד 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 מאוד, הוא ברא ככה, בהי, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה. בלי, בכלל, זה, הוא יכול לעשות עם כל האותיות, לא רק עם ההי, בריאות. וכלומר, כל מה שאנחנו מתפעלים, 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 וזה מרשים אותנו, וזה מרגש אותנו, וזה מעצים אותנו להגיד, לפאר ולשבח את הקדוש ברוך הוא. אבל זה לא לכבודו. כי הוא למעלה, למעלה מכל זה, זה אפס פסיק קטן ממה שהוא יכול. אין גבול ליכולות שלו. זה לא יפה לשבח אותו בשבחים שהם כל כך קטנים לעומת הגדולה האלוקית שלו. אבל זה טעים. זה מדבר אלינו. זה מרשים אותנו. מה לעשות? אנחנו נמצאים ככה בבעיה. אם אתה מרבה לשבח את הקדוש ברוך הוא, זה בעצם מצמצם, כי אתה כאילו רק זה ולא יותר. לא תגיד שבחים, אז מה? אז, אבל זה ראוי לאמירת שבחים. אז מה הפתרון? משל לבת מלך שהריחה ציקי גדרה. בת מלך הריחה מהמטבח, הגיע ריח שם קצת, האוכל קצת נשרף, אבל שם זה הכי טעים שם, החלקים האלה בציקי הגדרה. והיא רוצה לאכול, אבל על שולחן שמלכים לא מביאים פירורים. הכל צריך להיות יפה, מסודר. לא, לא מתאים על שולחן של מלך להביא דבר כזה, אבל זה הכי טעים. והיא רוצה לאכול. הביאו לה בחשאי. על השולחן אי אפשר לאכול את זה, אבל בחדר צדדי את יכולה לאכול. זה בעצם לבטא שברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אומרים את זה בחשאי, זה מאוד מאוד טעים, אבל זה לא יפה. לא יפה להגיד כל כך, כל השבחים האלה שהם כלום לעומת מה שראוי להגיד לריבונו של עולם. אבל מצד שני זה מאוד מאוד מדבר אלינו, זה מאוד מאוד טעים. אז אומרים את זה בחשאי. זאת אומרת, הרב הסביר לנו ששמע ישראל מעל המציאות. וברוך שם כבוד מלכותו, זה שבחי ריבונו של עולם בהופעת מלכותו, בהופעת שמו בעולם. והמהר"ל בירר אחרת, ששמע ישראל זה בעולם, וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד זה למעלה. איך נעשה שלום ביניהם? כי באמת עם ישראל נשמתו למעלה מהמלאכים. הופעתו בעולם למטה מהמלאכים. כלומר, המלאכים יש להם השגות עליונות שאנחנו לא יכולים להשיג בעולם הזה. אבל הנשמה של ישראל היא שורש של כל הנבראים, גם של המלאכים כולם. המלאכים שואלים את ישראל, שהם נמצאים לפני ולפנים, מה הקדוש ברוך הוא אומר? אז מבחינה מסוימת ישראל הם באמת מעל, שם למעלה למעלה. ומבחינת בפועל, פחות, תלוי אחד, מאיזה נקודת מוצא אתה יוצא. והנקודה האחרונה, יקבצו ושמו בני ישראל. אומר המדרש, נעשו בני ישראל אגודה אחת, התקינו עצמם לגאולה. מה כתיב אחריו, ועשיתי אתכם לגוי אחד. זה תנאי בגאולה אחדות. אם ישראל יהיו מאוחדים, אז אפשר להביא את הגאולה. ואני רוצה להתייחס קצת למוראות הימים שאנחנו נמצאים בהם. מציאות מאוד מאוד לא רגילה. מצד אחד, הפיגועים הנמשכים ולא נפסקים, והכאב, ואי אפשר להתרגל לזה. והנפש כואבת, והנפש חושבת, ויש אנשים ששואלים את עצמם, למה הממשלה לא עושה דברים יותר חזקים, יותר תקיפים, למה היא לא עוצרת את זה, למה היא רק כביכול התגוננות, ולא ממש מתקפה על כל הכינים שלהם, של הטרור, מתקפה על כל ההנהגה שלהם, שיפסיקו, שהם ללחוץ עליהם, שהם ישדרו, שלהפסיק את זה. או אפשר, הדבר שהכי נראה לנו נכון, תגובה מוחצת לכל הפעולות האלה, להקים עוד יישובים ועוד בתים ועוד שכונות, וכל פיגוע בין שניצלים ממנו, וחס וחלילה הם לא ניצלו ממנו, על אחת כמה וכמה, לבנות, להראות לגויים שלא יעזור להם שום דבר. להראות לערבים, להראות שאנחנו כאן. אנחנו כאן לתמיד. כל הניסיונות שלהם הם לא ישנו דבר. ואז יכול להיות שזה יגרום להם לעצור. כאשר הם יבינו שזה לא עוזר, אז הם יעצרו ולא יעשו יותר. והנפש כואבת. אבל אנחנו צריכים לדעת שאנחנו מסתכלים על הדברים לא מתוך אחריות ציבורית. מסתכלים כאנשים פרטיים, חלק מהציבור. ואנשים שנושאים באחריות הציבורית, הממשלה, ראש הממשלה, הרמטכ"ל, ראשי הצבא, הם בדעה אחרת. הם חושבים שכמו שהם עושים זה מה שאפשר לעשות, זה מה שנכון לעשות, ולא אפשר אחרת. הם יודעים מה שאנחנו רוצים, מה שאנחנו חושבים שנכון, והם לא חושבים כך. הם חושבים שאין שום דרך אחרת, זאת הדרך הכי נכונה, ואין אפשרות לזוז ממנה. פה קצת לכאן, קצת לכאן, אבל זאת הדרך. האם אנחנו, יש לנו דרך לכפות אותם, לשנות את זה? רק על ידי הסברה. רק על ידי שכנוע. אנחנו נשכנע אותם, והם ישכנעו, שישתכנעו, או שאם אנחנו נלחץ, אז נשמע מה הם מאוד טוענים, אולי הם ישכנעו אותנו. שאנחנו לא מכירים את כל הנתונים, ואם אנחנו היינו יודעים את הכל, היינו מבינים שאין מה לעשות, שזה מה שעושים, זה הכי נכון והכי טוב. כאן אני רוצה להתייחס לאותם הנערים שהם כעת עצורים. שאני יצאתי בקריאה, שאסור, שזה לא נכון לענות אותם, עינויים כאלה שהם מסוכנים לבריאות הנפשית שלהם. בעיניי, מי שיוצא מדעתו למחצה או יותר מזה, הוא כמו מת. חייו אינם חיים. זה כמו להרוג. ולכן, אני חושב שזה ממש לא, זה דבר שלא יעשה, זה לא נכון לעשות את זה. וצריך למחות על זה מאוד מאוד ולטבוע, לא לגרום מצב כזה שאנשים יאבדו את השליטה על עצמם ויהיו פגועי נפש. מצד שני, אין שום זכות לנערים לעשות פעולות שהן פוגעות בעם ישראל, פוגעות לדעתם של המנהיגים, מעם ישראל ומסוכנות. וצריך למנוע את זה בכל הדרכים שאפשר למנוע את זה. אני לא חושב שזה צריך להיות דווקא על ידי עינויים כאלה שיגרמו להם נזקים בלתי הפיכים. אבל זכותה של הממשלה וחובתה של הממשלה למנוע בעד כל מי שמכריח אותה לעשות אחרת ממה שטוב לעם ישראל לפי דעתה. וכאן, אבל להתייחס אליהם, צריכים להתייחס אליהם לא כאויב, הם לא אויבים. הם בנים למשפחות טובות, הם בנים יקרים, הם חלק מאיתנו. הם שוגים, הם טועים, הם היפרים, אני יודע, יש להם לא רגילים, חלקם, ויש להם עודפי מרץ, אבל הם לא אויבים. הם גם לא רוצים להרוס את המדינה. הם רוצים לטובת עם ישראל. הם חושבים שמה שהם עושים זה לטובת עם ישראל, אבל זה לא, אבל אם זה באמת מזיק, אז זה כמו רוידף, שאדם רוידף ומזיק, וצריך למנוע את הרדיפה הזו. הם פוגעים, אבל מותר לפגוע ברודף רק אם אין דרך אחרת, אבל אם יש דרך אחרת אז אסור. אז צריך, אם אפשר לא בדרך של פגיעה שבלתי חוזרת, אז ודאי שצריך לעשות את זה באופנים אחרים. אני לא רואה את ההכרח לפגוע בהם בצורה כל כך חריפה. צריך להתנהג איתם כמו בנים שהשתפשו, שטועים, ומצד שני, למנוע מהם בכל הדרכים, לא לתת להם לעשות מה שליבם חפץ. לא לתת לפגוע בעם ישראל, לפגוע לעורר כאן איזה תסיסה, לגרום כאן איזה משברים בינינו לבין כל העמים, שלפי דעתם אולי זה יכול להיות לטובה, אבל הם ילדים קטנים, שאין להם שום ניסיון ושום הבנה, והם אין להם הזכות לנהל את העניינים כאן של המצב מורכב מאוד מאוד. צד אחד רחמנות ודרישה לא לפגוע בהם, מצד שני להבין שאי אפשר לתת להם לעשות מה שהם רוצים, וצריך למנוע מהם את הדבר הזה באופן החלטי. אני יודעתי, אם השב"כ היה בנוי מאנשים מהמגזר שלנו, שמבינים את הנפש שלהם, אז היה אפשר למנוע את זה בדרכים כאלה של אנשים כאלה, ולמנוע את זה מראש. אני חושב שאלה שמתעסקים בזה, הם לא מבינים את השפה של הנערים, והתוצאה היא כזאת שהם מתייחסים להם כאילו אויב, כאילו, איך אפשר לקרוא לזה טרור? אנשים מתוכנו, עושים טרור בתוכנו, נגדנו, מה זה? הם עושים נזקים, הם עושים אולי נזקים איומים ונוראים. ואסור לתת להם לעשות את זה. אבל צריך למנוע את זה בדרכים כמו שמטפלים בבני משפחה, בקרובים. יהיה אדם שאיבד שליטה, או שהשקפות שלו כאלה משונות, שהוא מסכן את המשפחה. אז ודאי שצריך למנוע ממנו את הדבר הזה, לסכן. אבל יעשו את זה בצורה הכי שאפשרית, שכמה שתהיה לא פוגעת. אני רוצה שאנחנו נבין את מה שהממשלה עושה מצד אחד, ומצד שני, אנחנו מסתכלים על זה באופן כזה שצריך לטפל בזה לא על ידי פגיעה בנפש. פגיעה כזאת שאחר כך אין לה תיקון. וגם לא על ידי מעשים שהם להפריס ולהיכנס לזה, לאיזה מין בהלה כזאת שפוגעים גם בסביבה של הילדים האלה, שהם לא עשו כלום, שאין להם שום קשר עם הדבר הזה, או כל מיני חשדות וספקות ולפגוע באנשים שכבר יש שמועות על אנשים שלא היו בכלל שייכים, לא קשורים בכלל, והם לקחו אותם ועצרו אותם לימים ארוכים ויצאו מתוך זה פגועים. אולי הם יבריאו, אבל בינתיים הם פגועים. אחד יצא כזה, אחד מכוכב השחר, מחנך שם, אינני מכיר אותו, אבל סיפרו לי איך הוא, המצב שלו עכשיו, וצריך תפילה שירגיש טוב. כשהוא לא שייך לך בכלל לעניין. על זה אנחנו צריכים למחות. אבל כל המחאות שלנו צריכות להיות מחוכמות. ולא לא לעשות מה שהלב חוסה, לעשות בשכל. לא רק ברגשות שלנו. ללכת להפגין, לעצור את התנועה בכבישים. לא חושב שזה הדבר היעיל. אם מרגישים צורך להפגין, אפשר לעמוד בשתיקה מול בית ראש הממשלה, אולי שרים, בשתיקה רועמת, שתיקה שבלי דיבורים, שזה יותר חזק מאשר פעולות כאלה פראיות שהן מרגיזות את האנשים ומסכנות גם את מי שעושה את זה, יכול להיות גם הוא ייצר והוא ייפגע וכו'. צריך להיות. אבל לכם, אני אומר, תלמידי הישיבה, אנחנו צריכים, אנחנו מגויסים ליחידה מיוחדת, יחידה רוחנית מיוחדת במינה, שעוסקת ביצירת הנשמות, ביצירת הנפשות, ואי אפשר להשתחרר מהתפקידים האלה לתפקידים אחרים. מי שלא עוסק בלימוד אולי צריך להפגין, אבל בני הישיבה, שהם עוסקים בדברים כל כך חשובים, רק באופן חריג יש מקום לזה, אבל לא כל פעם שיש איזה בעיה, מיד הנפש תוססת, זה טוב שאכפת, אבל את האכפתיות להכניס לתוך הלימוד. וללמוד יותר טוב, ולהתפלל יותר טוב, ולהתעלות באופן רוחני יותר טוב. אם אנחנו לא מצליחים להשפיע על הנהגת המדינה, ועושים את כל המאמצים ולא מצליחים להשפיע, אז אנחנו צריכים לחשוב, למה זה לא משפיע? אנחנו הרי חושבים כל כך יפה וכל כך נכון, הרי אנחנו כל כך צודקים, אז למה הם לא מבינים אותנו? מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים להתבונן, איך אנחנו נגיד באופן עוד יותר חכם שכן יבינו. ואם אנחנו התקדמנו ומסבירים את עצמנו, ומראים שהדרך הזאת שאנחנו מציעים היא באמת הדרך הכי נכונה והכי טובה, אני מדבר כאן לא רק על המקרה הזה, אלא כל דרך האמונה שלנו, כל השקפת העולם שלנו, כל המחשבה שלנו שכל הארץ היא שלנו וצריכים ליישב אותה וצריך לחזור לאמונה ולתורה ולמצוות. ואם אנחנו לא מצליחים לעשות את זה באופן המלא והגדול, אז מה אנחנו צריכים לעשות? עוד יותר להעמיק, ועוד יותר להתבונן, ועוד יותר לחשוב לעצמנו, למה אנחנו לא מצליחים? אלה יש להם ראש אטום, לכן אנחנו לא מצליחים. הם פשוט סתומים. טוב, אז אנחנו צריכים לדעת איך פותחים ראשים סתומים. זה התפקיד שלנו. לא להגיד, זהו. אנחנו צריכים עוד יותר להתבונן. אנשים סתומים. לא מבינים כמה זה פשוט וצודק מה שאנחנו חושבים שצריך לעשות. האמונה, התורה, המצוות, הארץ. לא מבינים. אז זה התפקיד שלנו. אם אנחנו נתרכז בזה, ננצח. אז זה לא יהיה ביום אחד. זה ייקח כמה ימים. אולי כמה שבועות. אולי כמה חודשים. אבל ננצח. אולי כמה שנים. אבל בסוף אנחנו ננצח. אם אנחנו נלך בדרך הזאת, נלך בדרך הדרכים אחרות, הן לא משכנעות, לא בכוחניות. זה לא משכנע. זאת דרכנו. לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם. נגד מי צריך ללכת בכוח, נגד מי שהולך בכוח. זה האויב שלנו, האויבים שלנו מסביב, שהם מנסים בכוח לכפות עלינו, נגד זה אנחנו צריכים להתמודד בכוח. אבל בתוכנו, לא מפעילים נגדנו כוח, אולי כוח פוליטי, בסדר, אז אנחנו צריכים לפתח פוליטי אחר. משתמשים, וזה, כך בדרך הזאת אנחנו ננצח, ואנחנו ננצח, כי אנחנו צודקים. אז זה התפקיד שלנו, וזה עבודה גדולה, אבל אנחנו נמצאים בעיצומה, וכשאנחנו מדברים באופן היותר רחב, לא על כאן ועכשיו, אנחנו רואים שכל הזמן אנחנו מתקדמים. ודבר השם הולך יותר ונשמע, ויותר מובן. אני רוצה עוד פעם לגוע בנקודה הזאת, יקפצו ושימו בני יעקב. ציבור הוא מורכב מהרבה גישות. תהיה סנהדרין, ויהיו שם 71 אנשי הסנהדרין, וחמישה יחשבו שכל האחים כולם טועים. לא חמישה, 15. לא רב, 25. יחשבו שהרוב פשוט טועה, והוא הולך בדרך, מבחינת ההלכה, הוא ממש טועה. אז מה יעשו? מה יעשה המיעוט? הוא יפרוש? הוא יגיד, אני לא יכול? חיי ציבור זה כשכולם ביחד יושבים, ואחד משכנע את השני, והולכים אחרי הרוב. אחרי רבים להטות, אמרה התורה. יושבים בבית דין, ו10 חושבים שהאדם הזה שדנו אותו פטור ממיטה, ו13 חושבים שהוא חייב מיטה. וה10 אומרים, אתם רוצחים. אתם הולכים להרוג מישהו שהוא לא חייב מיטה. אנחנו לא יהיו שותפים בזה. אנחנו עוזבים. אז אפשר לקיים בתי דינים באופן כזה? אפשר לקיים בתי דינים. צריכים לסגור כל פעם שהמיעוט יחשוב שהרוב לא צודק, לא יפרוש. ציבור זה דבר מורכב, וצריכים לדעת לחיות עם הדעות השונות, וההכרעה מוטלת לפי רובו של הציבור. זה הסדר. צריך להתרגל לזה, זה מאוד קשה. מאוד קשה לקבל שדעות אחרות מיהיו, שלפי דעתנו הן מוטעות ומשובשות, וצריך להקשיב להם, וצריכים ללכת לפי מה שהם, כי הם הרוב. אבל זה ציבור, ככה זה המצב. זה ציבור, זה קשה מאוד להתרגל לזה, אבל זה הגדרה של ציבור. ככל מה שאנחנו נתקבץ יותר לארץ ישראל, יהיו גוונים שונים, דעות שונות, אמירות שונות, מחשבות שונות. אנחנו עכשיו בתוך הציבור הדתי, כולם רוצים לעשות רצון השם. לא מתאחדים, לא מצליחים להתאחד. כל אחד חושב שרק הדרך שלו היא נכונה. אני לא מדבר על כל הציבור הדתי והחרדי כולו, גם בציבור שלנו. כשכולם שואפים, כולם חושבים שאנחנו נמצאים עכשיו בדור של גאולה, בדור של תחייה, שקדוש ברוך הוא פועל כאן איתנו את הגאולה. וגם לנו קשה לשבת ביחד ולשאוף שביחד אנחנו פועלים. כל אחד יש לו הגוון שלו, אבל יש גם מקום לביחד, וזה קשה. וזה לא טוב. כי קבצו ושימו בני יעקב. רק כשאנחנו נדע להתאחד, הגאולה תבוא. וזאת אומרת שאנחנו צריכים גם לדעת שגם דעות אחרות, אם צריכים לקבל אותם, יש אנשים פניהם, פרצופיהם שונים, דעותיהם שונות. זה מאוד מאוד קשה, ובעיקר לצעירים. ככל מה שאנשים מבוגרים, לפעמים זה קצת יותר מבינים את המורכבויות, אבל אנשים צעירים בטוחים בצדקתם, ולא מבינים שיכולה להיות דעות אחרת. אז הם אומרים, הוא בגלל שיש לו נגיעות, בגלל שהוא לא לשם שמיים, אף על פי שהוא אומר שהוא לשם שמיים, אבל הוא מרוויח, מכניסים אצל האחרים כוונות לא טובות. וזה לא נכון. לא נכון, צריכים להתרגל לזה. אם אנחנו נאמץ את הדרך הזאת ונצליח להשפיע על הציבור שלנו, שהוא יהיה מאוחד, ואחר כך על ציבור יותר רחב וכו', נעשה את הפעולות הכי גדולות לקירוב הגאולה. יקבצו ושימו בני יעקב. חזק ונתחזק.